הנושא כאמור שאנחנו עוסקים בו זה היחס שלנו לאומות העולם ויחס אומות העולם אלינו, אל עם ישראל. כל דעה כוזבת המארסת את העולם, מאיפה היא באה? דעה כוזבת, דעה לא נכונה, שהיא דעות לא נכונות וכוזבות, הן מארסות את העולם, העולם הפרטי וגם העולם הציבורי, החברתי. כן. מה מקור הדעות הכוזבות האלה? מאיפה זה בא? כל דעה כוזבת המארסת העולם נובעת על פי רוב ממקור החפץ להתעלות בלא גבול ובלא הכנות הנאותות, שזה גורם לנפילה והשתברות. אני רוצה שנבין את האדם, רוצה היום זה מודרני קצת, נאמר ככה, העניין הזה של אנשים שמעוניינים לאיזושהי חוויה מיסטית, חוויה רוחנית, להיות אין, להיות שם באיזה טריפ, באיזה מצב. יש היום נטייה אצל רבים, דווקא בעולם מודרני, מאוד מעניין, של צמאון רוחני, לעבור איזו חוויה רוחנית כזאת ואחרת. והרב כאן אומר יסוד גדול מאוד. כל נטייה כזאת, ישנה נטייה להתעלות, אדם רוצה להתעלות, בלא גבול וגם בלא הכנות מתאימות, הדבר הזה גורם לאותו שרוצה להתעלות ולהגיע, שאין לו את ההכנות המתאימות, למשבר גדול, למשברים גדולים. והסיבה היא פשוטה, אתה הולך לבנות בית, אתה צריך שהבית הזה יהיה בנוי על יסודות. אתה לא יכול לבנות בלון באוויר, כדור פורח באוויר. כן. אז הרב אומר יסוד גדול מאוד, אתה רוצה לעלות בסולם, תתחיל מהמדרגות התחתונות, מלמטה למעלה. אני אתן לכם דוגמה, נניח. אני צריך לספר לכם סיפור, אני אמחיש לכם את הרעיון. פעם בא לכאן איזה בחור, רצה, היה קצת חוצפן, נאמר, והוא, לא חוצפן, אבל ככה, תקיף, נאמר, לא רוצה. כן, תודה רבה, תזכה למצוות. הבחור הזה אמר, אני רוצה ללמוד את הזוהר הקדוש. למה אתה רוצה ללמוד את הזוהר הקדוש? אומרים שהזוהר, כשמו כן הוא, הוא מאיר את הנשמה. לא יודע אם יצא לכם מישהו פעם ללמוד את הזוהר או לקרוא את הזוהר. איך יש ביטוי כזה אצל החבר'ה? באורות, יכול להיות באורות. הזוהר מאיר את הנשמה. אני לא הייתה לי שליטה עליו, אבל הוא הלך לרב ציודה, זכר צדיק לברכה, שעכשיו 30 שנה מלאו לפטירתו, ושהוא היה מאוד קשוב וגם מבין לאלה שבאו ושאלו והתייעצו איתו בדברים כאלה ואחרים. הוא בא ואמר לי, הוא סיפר לי, באתי לרב ואמרתי לו, הרב, אני רוצה ללמוד את הזוהר הקדוש. אמר לו הרב ציודה, אתה רוצה ללמוד את הזוהר הקדוש? בסדר. שאל אותו, אתה רוצה לעלות בסולם, אה? כן. אתה, מה יש למעלה? תקרא, מה יש למעלה? זאת אומרת, תעלה לסולם, תקבל מכה בראש מהתקרה, מה יקרה לך? טיפול. הוא ראה שהבחור הזה, המידות שלו, אין בו לא ענווה ולא עירה ולא כל הדברים האלה. הוא רוצה כבר לעלות בסולם. אז אתה תעלה למעלה, אבל מה יקרה אחרי זה? אתה טיפול, תתרסק. דרך אגב, הוא לא היחידי. אני מכיר רבים כאלה שהם רצים להתעלות, יש להם השתוקקות רוחנית, עלייה רוחנית, אבל אין להם את ההכנות המתאימות לכך. הם לא במידות, לא בתורה, לא במצוות, לא בכל זה. ההיסטוריה, לצערנו רב, מלאה עם כל מיני אנשים מהסוג הזה, שרצו להתעלות, ובמקום להביא טוב לעולם, הביאו חורבן לעולם. אני אזכיר תכף את הנצרות, את האסלאם, זה חלק מהדוגמאות, כן. שבתאי צבי, מח שמו וזכרו, כן. ואחרים, וגם היום יש כל מיני שרלטנים כאלה שמוצאים לך להתעלות, לעבור איזו חוויה רוחנית, מיסטית, ערוץ הקבלה, אני לא יודע מה זה ערוץ הקבלה, אבל העיסוק, צריך להבין, העיסוק בקבלה, בקודש קודשים, מתוך כמיהה וצמאון לרוחניות, זה בסדר, זה לא הדבר שפסול. אבל שאלה, האם אתה הכנת את עצמך לדבר הזה? האם אתה מוכן? לא יכול להיות שאדם הוא, הרי, כשאדם עולה למעלה במדרגות גבוהות, אז כשהוא נופל ממדרגה גבוהה, אז הוא מתרסק. אם הוא מדרגה נמוכה והוא נופל, מלא. אז הוא לא שובר את הראש. אבל אם הוא מדרגה גבוהה ונופל, אז הוא יכול להתרסק. זה דבר ידוע הדבר. כמה שאדם עולה יותר גבוה, צריך יותר זהירות. היה חכם אחד גדול, קראו לו רב נחם מברסלב. אתם שמעתם רב נחם מברסלב? מי שמע כאן על רב נחם מברסלב? אתה שמעת, יפה מאוד. אז יש שיר כזה ששרים, כל העולם כולו, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. אתם מכירים את זה? והעיקר, והעיקר, מה? לא לפחד, לא לפחד כלל. טוב, זה שיר, אבל השיר, אני לא יודע אם הוא חיבר את זה, אבל בכל זאת, לא להתפחד, יכול להיות, לא מכיר את זה לפני ולפנים. אבל מה זה מבטא בעצם? כל העולם כולו גשר צר מאוד. למה? כי הוא נמצא בגבעים. גשר צר מאוד זה כמו אדם שמחבר איזה חבל בין שני מגרדי שחקים, והוא הולך על החבל הזה עם מקל כזה בשיווי משקל. אני מפחיד, אה? מה אתם אומרים? אבל אפשר לחיות ככה? אפשר לחיות ככה? כל הזמן אתה מתנדנד. והוא היה, רב נחם מברסלב, מדרגה רוחנית כזאת ומוסרית כזאת. הוא היה ממש, איך אומרים, במקום גבוה מאוד מאוד מאוד. הנפילה ממקום גבוה מאוד מאוד, זה באמת העיקר חמד, לא להתפחד כלל, לא לפחד כלל. אבל זה לא חיים נורמטיביים, זה חיים של צדיקי עליון. זה כמו כהן גדול בקודש הקודשים. שאם הוא חס ושלום, סוטה כהוא זה מעבודת הכהונה, הוא ימות. כמו שחז"ל אומרים שבבית המקדש, בקודש הקודשים, אתה חייב לו טהור, קדוש, אתה לא יכול לבוא טמא למקומות האלה. אתה חייב, פרשת שבוע, הכהן יש לו 8 בגדים, הבגדים האלה כנגד תיקון המידות, כן? הוא לא יכול לבוא חסר בגדים לקודש הקודשים. הוא חייב לתקן, אז הוא נכנס לקודש, וגם שם יש מדרגות בבגדים, בגדי לבן, בגדי זהב, יש מדרגות בדבר הזה. אז זה מה שהרב אומר כאן. אומר, כל דבר שרוצים להתעלות ולהגיע למדרגה גבוהה, מבחינה רוחנית, וזה להתקרב אל אלוקים, אבל לא בדרך הנכונה, בלי שאתה עובד קודם כל על עצמך להיות בן אדם, להיות ישר, להיות הגון, להיות בעל לתקן את המידות שלך, ללמוד תורה, לקיים מצוות, כל הדברים האלה, הדבר הזה מתכונת למשברים גדולים. זה מביא משברים, ואני אומר את זה לא רק בגלל שהרב כותב, אלא גם שאני ראיתי את זה בחוש ממש בעיניים, איך בחורים, עם כל הרצון הטוב שלהם להתעלות, שלא הלכו בדרך הנכונה, טיפסו בסולם, יש ספר הסולם, טיפסו בסולם, ולא רק שהם לא הגיעו, אלא גם התרסקו כתוצאה מהחוסר ההכנה המתאימה. זה מובן הרעיון. זה באופן כללי, אבל הוא יפרט את זה לגבי עם ישראל, לגבי הקשר בינינו ובין אומות העולם. בוא נקרא את זה עוד פעם. סעיף ד', כל דעה כוזבת המערסת את העולם נובעת על פי רוב ממקור החפץ להתעלות בלא גבול ובלא הכנות הנאותות. אדם רוצה להתעלות, זה גורם לנפילה והשתברות. הדבר הזה גורם לנפילה והשתברות. עכשיו, הוא מגיע מכאן ישר לעניין שלנו. עבודה זרה. עבודה זרה, מה זה עבודה זרה? אדם רוצה להתקרב לאלוקים בדרך הלא נכונה. זה עבודה זרה. זאת אומרת, עבודה זרה אתה עובד לדבר כפשוטו כמשמעו. לדבר זר, לדבר לא אמיתי, לדבר לא נכון. יש לך רצון טוב, אבל זה לא מה, איך אומר הכוזרי בחלום של המלך? כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינו רצוי. יש לך כוונות טובות, אבל אתה לא עושה דברים נכונים. אז זה אומר, זה מביא לי בסופו של דבר לעבוד דבר זר, דבר לא אמיתי. עבודה זרה חפצה להתקרב לאלוקות בחושים. מה זאת אומרת בחושים? כמו בעגל. אלה אלוהיך ישראל. על העגל, מצביעים על העגל. זהו, אתה רואה? עגל הזהב, כן? זה האלוהים שלך. בעל נפש החיים, שהוא מסביר מה זה עבודה זרה, אומר, כל מי שעובד איזשהו כוח פרטי בבריאה, בהוויה, במציאות, הוא עובד עבודה זרה. מה זה כוח פרטי? כאילו הכוח הזה, למה אדם עובד את העבודה הזרה? הוא רוצה שהעבודה הזרה תיטיב עמו. הוא אומר, אני אביא לעבודה הזרה מנחה, או אני אשתחווה, או אני אעשה עבודה כזאת או אחרת, והתוצאה תהיה שיהיה לי טוב בחיים. אבל הוא עובד לאיזושהי נקודה פרטית, לאיזה כוח פרטי. זה יכול להיות עגל הזהב, זה יכול להיות הזהב בעצמו היום, הזהב הוא יקר. הזהב בעצמו, הוא עובד לעבודה הזאת, הוא רואה בזה תכלית הכל, והוא חושב שזה יביא אותו לישועה, וזה יביא לו לטוב. אז עבודה זרה, כשאדם רוצה להצביע על משהו, להמחיש משהו, לא, זהו, אני רוצה לראות את אלוקים, פיזית, לראות. אני רוצה להשתחוות לדבר שאני רואה אותו, לא על איזשהו דבר אבסטרקטי, דבר רוחני. זה עבודה זרה. אני תהיה, כן, עבודה זרה חפצה להתקרב לאלוקות בחושים, אבל כתוצאה מזה ירדה לשפלותה, כי רצתה לעלות למקום שאי אפשר לעלות. שמה, בפרטים האלה, בחפצים האלה, כן, שמה לא תמצא את מה שאתה מחפש באמת. ולא קנתה ההכנות הדרושות, העבודה זרה, אלא היא באה עם כל החולשות, עם כל היצרים, עם כל התאוות, עם כל הדברים האלה, היא באה לעבוד את אלוקים. אתה בא לעבוד את אלוקים, אתה לא מוותר על כל התאוות שלך, על כל החולשות שלך, ואתה בא עם כל הדבר הזה לעבוד את אלוקים. זה התוצאה, התוצאה של עבודה זרה. שאין דרכי הדעה והרגשה המכשרת את האדם להיות מבקר בהיכל השם. כמו שאמרנו, היכל השם צריך הכשרה, צריך הכנה, צריך טהרה, צריך ניקיון, צריך לעשות משהו בשביל לבקר בהיכל השם. אתה לא עושה את הדברים האלה, אתה לא מתקרב לאלוקים. אתה רק בנדמה לי, אתה חי בהזיות, חי בדמיונות, אבל לא באמת מתקרב אל הקדוש ברוך. עכשיו, זה דבר אחד, דבר עקרוני. כאן אומר, יש כלל גדול. מי שרוצה לראות את המלך, צריך לעבור דרך המלכה, או המטרוניתה, כמו שאומרים חכמים. אתה רוצה להתקרב לאלוקים, אתה חייב להתקרב לאלוקים דרך עם ישראל. אני רוצה להסביר מדוע דווקא דרך עם ישראל אפשר להתקרב לאלוקים. גם היום, כשאתה מתפלל, אתה עובד את השם, תפילה זה עבודה שבלב. אתה לא יכול להתקרב אל הקדוש ברוך הוא בניתוק מעם ישראל. לכן התפילה 18 פותחת אלוקינו ואלוקי אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. אתה לא מתחיל אלוקים באופן כללי. אתה מתחיל מאלוקינו ואלוקי אבותינו. מי זה אלוקינו? של מי? מי זה אלוקינו? ראשון רבים, של מי? של הנוכחים כאן. אלוקינו של החבר'ה שלך בבית הכנסת, של כל עם ישראל. האלוקים של הדור שלנו. האלוקים של אברהם, יצחק ויעקב, זה אותו אלוקים, אני בדקתי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא סידר את העולם ככה, שההתגלות של אלוקים היא דרך עם ישראל. דרך אברהם, יצחק ויעקב ועם ישראל. זאת אומרת, ככה הוא סידר, הבריאה כולה בריאה ככה. אמנם כבודו מלא עולם, ולית אתר פנוי מיני, הוא נמצא בכל מקום. אבל הגילוי של כבודו, הופעת כבודו, הדרך להגיע אל הקדוש ברוך הוא, זה דרך כנסת ישראל, שהיא המלכה. זה הקדוש ברוך הוא המלך. כן, בבקשה. נכון, אהבת עולם, כן. אותנו, כן. הבוחר בעמו ישראל באהבה, מתוך כך שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. כן. אפשר באיזה מידה, כן. אפשר באיזה מידה, כמו אפשר, ודאי. כתוב, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. אתה רוצה להתקרב לאלוקים, לרצון של אלוקים, למהות האלוקית לעולם לא. כי לטפון מחשבה תפיסה בכלל. אבל אם אתה רוצה להתקרב לרצון של אלוקים, זאת אומרת, לגלות את הרצון הטוב של אלוקים, אתה בעצמך צריך להיות בן אדם טוב. בן אדם טוב זה לא רק שהוא חושב טוב, אלא גם עושה טוב, פועל טוב. אז זהו, וחז"ל אומרים, זה לא משנה אם הוא יהודי או לא יהודי, בין איש, בין אישה, בין יהודי, בין לא יהודי, כל אחד. כל אחד לפי מעשיו הוא יכול להתקרב או להתרחק מאלוקים. אז לכן זה גם נוגע למות העולם, לכל אחד. אלא מה? כאן מדובר על הדרך הראשית. לא על התנוצצות פה ושם. אלא הדרך הראשית באמת להתחבר לריבונו של עולם, לרצונו של ריבונו של עולם, לדרך עם ישראל. דרך זה שאתה מכיר בעם ישראל, כעם סגולה, כעם נבחר. דרך זה שאתה אוהב את עם ישראל. אתה מכבד את עם ישראל. דרך זה, ככה הקדוש ברוך הוא סידר את כל עבודת השם שלנו. שדרך עם ישראל, אתה מתקרב אל הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרנו. זה היסוד, כן. ודרך עם ישראל, אתה מתקרב גם לאומות העולם. ואומות העולם מתקרבים לאלוקים. דרך זה כביתי בתפילה יקרא לכל העמים. כל האנושות כולה, כל העולם כולו מתקרב לאלוקים דרך עם ישראל. אני אתן דוגמה אולי יותר חריפה, שהיא להבדיל אלף 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 אלפי הבדלות, רק שנבין. יש דת כזאת, אולי שמעתם עליה, קוראים לה אסלאם. אתם שמעתם על האסלאם? שמעתם על האסלאם. הדת הזאת, אני לא מכיר אותה לפני או לפנים, לא יודע, אבל ככה, כמו שזה נראה על פניו, הם רוצים שכולם יהיו מוסלמים. סייף, חרב, החרב של מוחמד, בכוח, להסלם את כולם. למה? הם אומרים, אתה תהיה מוסלמי, תתקרב לאלוקים. אתה לא מוסלמי, אז אתה... איך אומרים, כופר, אני לא יודע איך הם קוראים לזה, מישהו שכאילו אין לו זכות קיום לפעמים. הקיצוניים שבניהם, כן. ככה דוגלים בשיטה הזאת. זה לא צחוק מה שאני אומר לכם כרגע. זאת אחת הבעיות הרציניות ביותר שעומדים על הפרק של המין האנושי כרגע. מה מקומו של האסלאם? מה שאיפתו של האסלאם? מה הוא רוצה? ובאיזה דרכים הוא חותר להשיג את מטרתו? את המטרה שהוא רוצה. הוא רוצה שכולם יתקרבו לאלוהים של מי? של מוחמד. שהוא כביכול גילה את ה... הוא הנביא, הוא אחרון, חותם הנביא, אחרון הנביא, כל הדברים האלה. אם לא היינו משלמים על זה בדמים רבים, אז הייתה בדיחה הדבר הזה. אבל העובדה היא שאנחנו, העולם כולו, השאלה האסלאמית ניצבת היום על... סדר היום של המין האנושי, איך מתגוננים נגד המגמה הזאת, שרוצים שכולם ילכו בדרך של האלוהים של מוחמד, או כמו שהאסלאם אומר, מה שהם אומרים. כן. אז יוצא כאילו המוסלמים אומרים, הדרך לאלוקים זה דרכנו, זהו, נקודה. אין דרך אחרת, רק דרכנו. ואם הנוצרים, מה הם אומרים? היה פעם עשה הצלב. מה הם אומרים? אותו דבר, מה הם אומרים? אתם רוצים להתקרב לאלוקים? דרך מי? דרך אותו האיש. זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. כן, לא, רק שיהיה לנו את הפרספקטיבה, את הרעיון. זאת אומרת, השאלה הזאת, איך מתקרבים לאלוקים? השאלה הזאת היא לא שאלה פילוסופית שהייתה פעם. זו שאלה שעומדת על סדר היום של המין האנושי. כשהדתות האסלאם והנצרות, שנדבר על זה עוד מעט, הן טוענות, הדרך שלנו זה הדרך שכולם צריכים ללכת בה. אין לנו כוח כרגע לקוף את עצמנו על אחרים, יש לנו סבלנות, המוסלמים אומרים את זה. אנחנו נחכה עוד 1,000 שנה. אנחנו בסוף ננצח. וכולם יהיו כמונו בדיוק, כי זה הדרך השער שאליו מתקרבים לאלוקים. וזו שאלה רצינית מאוד. כן. עכשיו, איפה היהדות כאן? בדבר. אנחנו גם אומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, של מי זה אלוקינו? עם ישראל, השם אחד. ובאמת רש"י אומר, בפירושו למקרא, הוא אומר שם במקום, מה זה השם אלוקינו, השם אחד? שלעתיד לבוא, כל אומות העולם יכירו שהשם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. אבל אלוקי ישראל הוא מלך. דיינו, הגילוי של אלוקים הוא דרך עם ישראל, והעולם יכבד את זה ויכיר בזה ויודע בזה. ויראה בעם ישראל באמת את אותו עם שאלוקים בחר בו, להביא את רצון השם לעולם, הרצון הטוב של אלוקים, כמובן. ישראל אורו של עולם, ירושלים אורו של עולם. סליחה שאני קצת לוקח את זה בצורה גלובלית יותר, את כל העניין הזה. זה מה שהרב אומר כאן. אומר, הדרך להתקרב לאלוקים, זה דרך אלוקי ישראל, דרך האלוקים המתגלה בעם ישראל. דרך אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, ואלוקי יעקב. לכן כל יהודי מתפלל, הוא פותח בתפילה, הוא לא אומר, אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים וכל... זה נכון. אבל הוא אומר זה רק בהברכה השלישית. הברכה הפותחת של תפילת 18, זה להכיר בעובדה שאלוקים מתגלה דרך עם ישראל. ואם אתה רוצה להתקרב לאלוקים, אתה צריך להתקרב לעם ישראל. להתקרב מבחינה זאת, להכיר מה זה עם ישראל. להכיר את הזהות שלנו. מי אנחנו? מה אנחנו? מה זה עם ישראל? מה העניין המיוחד שלו בבריאה כולה, בהוויה כולה? אתם קוראים אדם, מבחינה זאת שהאדם הראשון מתגלה השכינה דרכו, או השם מתגלה, ואנחנו, זה העם היהודי, זה עם ישראל. לכן, גם היום, כשאתם רוצים להתפלל, יש כאן מישהו שמתפלל לפעמים? יש כאן מישהו שמתפלל? אתה רוצה באמת להתפלל ברצינות? תתפלל, אבל, איך אומרים, הראש שלך דרך האלוקים, המתגלה דרך אלוקינו שלנו, אלוקי אבותינו, כן. זה יסוד גדול מאוד. ככה דרך הכוזרי גם מסביר. כשהמלך הכוזרי שואל אותו, מה אתה מאמין? יהודי, מה אתה מאמין? אז הוא אומר לו, אני מאמין באלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, שהוציא אותנו ממצרים, נתן לנו את התורה, ומשה רבנו והנביאים וכל זה. אז שואל אותו המלך הכוזרי במקום, רגע, למה לא תתחיל בצורה כל כך פילוסופית, שאתה מכיר, מאמין בכוח עליון, אלוקי כל הארץ, אלוקי כל העולם? הוא אומר, זה נכון, אבל מכאן לא מתחילה האמונה שלנו. האמונה של עם ישראל נתחילה מהאמונה בהתגלות האלוקות, למי? לעם היהודי, לראשי העם היהודי, מהאבות והנביאים וחכמים וכל זה. מכאן מתחילה האמונה היהודית. לא מתיאוריה, לא מאיזה מחשבה פילוסופית, אולי יש כאן איזה מנהיג לכוח כל הכוחות האלה, למרות שזה באמת הוא מלך ומלכותו בכל משלה. אבל מכאן לא מתחילה האמונה. זה לשאלה לגבי עניין של מישהו מאומות העולם. הוא גם יכול באיזה מידה להתקרב, על ידי מעשים טובים, על ידי מידות טובות. אבל אם הוא מתכחש לעם ישראל, והוא מתנכר לעם ישראל, זה לא, יש לו בעיה. הכל זה דמיונות, זה לא אמונה באמת. האמונה באמת באלוקים זה גילוי אלוקות. וגילוי אלוקות זה דווקא דרך עם ישראל. כן, בבקשה.
אבל הרב, גם האסלאם וגם הנצרות, הם לא מתכחשים, אומרים, עם ישראל היה נבחר, עכשיו עבר אלינו.
אני לא אמרתי שהם לא אומרים ככה, לא מתכחשים. כן, שאלה אם זה אמת או לא. נכון, אתה צודק. אבל מה? בדרך אגב שוחטים אותנו. בכל הנוגע ביהודי, כאילו נוגע בבת עינו של הקדוש ברוך. ככה חז"ל אומרים. אז מה, אתה צועק, אללה אכבר, השהידים האלה, והולך לרצוח יהודים? איזה אכבר זה? אכבר, לא אכבר. אכבר ואכבר זה... אכבר, כן? זה אמונה באמת? לא, זה לא, זה אקסטזיה, אקסטזיה של דמיונות, של הזיות. כן, אדם פשוט, סליחה שאני אומר, השתבשה דעתו. הוא הולך לרצוח את מי? את בנים אתם להשם אלוקיכם. את הילדים של הקדוש ברוך. בשם מי? הוא מדבר בשם אללה אכבר. זה הכל שקר וכזב. זה הפוך על הפוך ממה שהיה צריך להיות. היה צריך לצעוק, אללה אכבר, אני שמח יהודי, שאני יכול לעזור לך. האלוקים הוא גדול, והוא מתגלה דרככם, דרך העם היהודי. לא רק התגלה בעבר, אלא מתגלה גם בכל הדורות, גם היום. כמובן, נצח ישראל לא ישקר. זה מובן. אז להגיד, להשתמש במילים של אמונה, והביטוי המוחשי, המעשי, הוא בדיוק הפוך מכל מהותה של האמונה. זאת לא אמונה. זאת היא הזיה, זה לא אמונה, זה הזיות, כן? יש מציאות כזאת של הזיות, של דמיונות, שאדם מדמה לעצמו שהוא מי יודע מה. ושזה קורה לדת שלמה, למנהיגות או דברים כאלה, זה ממש סכנה. כמו שהיה עם נפוליון, שהוא דימה לעצמו שהוא מלך אירופה, מלך העולם, ועד היום יש תמונה כזאת שנפוליון עומד ככה עם היד, הוא המלך, שיגע את כל העולם. אותו דבר היטלר, עם אח שימו וזכרו, עם כל הדמיונות שלו וכל זה, שיגע את כל העולם. אותו דבר היום, מאיראן, אחמדינג'אד הזה, עם אח שימו. שמה הוא מייצר את הפצצת האטום? מה הוא רוצה? הוא חי בדמיונות. מה הדמיונות שלו? שהוא עם האטומים האלה הוא ישלוט על כולם ויכתיב להם את האמונה שלו. הרי זה שיגעון הדבר הזה. ואני רוצה להזהיר את כולנו, את כל מנהיגי העולם, שהיו דברים מעולם, שהשיגעונות זה פנטזיה שיכולה להיות שיגעון, זה נקרא פסיכוזה המונית. זאת אומרת, מה זה פסיכוזה המונית? אדם פסיכופתי, והוא מדביק את הפסיכופתיות שלו, מעביר את זה להמונים. יש לו כישרון כזה. הוא משוגע ומשגע את האחרים. בהיסטוריה היו כאן הרבה כאלה שהיו משוגעים ושיגעו את כולם. נתתי דוגמאות עם היטלר, עם אשימו. גם סטלין היה משוגע, משיגע את כולם. יכול לקרוא דבר כזה, אבל זה הכל זה דמיונות, זה לא עבודת אלוקים, זה לא שייך בכלל לדבר הזה, אבל זה עבודה זרה, פשוטו כמשמעו, עובדים דבר זר, דבר לא אמיתי. על זה מדבר כאן הרב. כן, בבקשה.
מה הדבר קשור לקדוש ברוך הוא דרך עם ישראל לבין דרך תפילין למשל?
דרך?
תפילין
זה פרט, זה מצווה. מצווה. כשאתה עושה מצווה, זאת אומרת, אתה עושה את רצון הבורא. רצון הבורא, הוא רוצה שהוא יתגלה בכל, מלכותו בכל משלה, וכל דבר הוא מתגלה. אבל רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לכן הרבה להם תורה ומצוות. הוא מזכה אותנו, אומר, רבותיי, אני נותן לכם כאן בדרך מסלול מסודר. תקיימו את המצוות האלה, תתקרבו לאלוקים. תעשו את רצוני, אתם מתקרבים אליי. והתפילין זה רצון השם. זה ברמה הנקודתית, הפרטנית, של יום יום. את תרי"ג מצוות. כל יום, כל רגע, אתה יכול לקיים מצווה ולהתקרב לאלוקים, להידבק באלוקים. כי הקשר שלנו מצד האלוקים הוא תמיד קשור אליו. אבל מצדנו, מצדנו, הקשר שלנו, אתה יכול להיות דבק באלוקים, אתה יכול להיות גם לדקק את הקשר או לנתק את הקשר, מבחינתך. זה תלוי מה אתה עושה. אז אם אתה עושה מניח תפילין או מקיים מצוות דברים כאלה, אתה מאבד את הקשר בינך ובין אלוקים, אז אתה מגיע למדרגה, המדרגה שקוראים לדבקות או משהו כזה. אתה מבין? אז זה לא עומד בסתירה. זה שעם ישראל דרכו מתגלה אלוקים, נכון. אבל לא רק דרך כלל ישראל, אלא דרך פרט ישראל. פרט ישראל בהליכותיו, במידותיו, במצוותיו, נקרא לקדש שם שמיים. קידוש השם זה גילוי השם, כן? גילוי השם על ידי הדברים הטובים שאתה עושה, כולל התפילין, כולל המצוות, כולל הכל. זה מובן הדבר. העניין שלנו גילוי השם, אבל מי שבא בשם כוחות אחרים או דברים אחרים, זה לא אמיתי, זה לא נכון. זה מה שכותב הרב. הנטייה מהקו המקורי, ממקורם של ישראל, כי הוא אומר, אני נוטה לאלוקים, אבל לא דרך עם ישראל, חס ושלום. יש לו תמיד מעין עבודה זרה. דהיינו, חפץ ופועל לצייר את האלוקות בהכרה מוחלטת חיובית, מה שנקרא הגדרה. להגדיר את האלוקים. אי אפשר להגדיר את אלוקים. אפילו אי אפשר, כמו אמרנו, עלית מחשבה תפיסה בכלל. אז הוא רוצה להגדיר, הוא אומר, זהו, תראו, זה העניין האלוקי. זה, כל הדבר הזה, הוא אומר, יש בעבודה זרה. רק גילוי האלוקות שעל ידי מידת הענווה הגדולה של משה רבנו ושל עם ישראל בכללותו, של משה רבנו עליו השלום, לימד לו, מה אומר משה רבנו? לא ייראני האדם וחי. זאת אומרת, אנחנו בנקודת המוצא שלנו, זה שאת המהות האלוקית אנחנו לא רואים. כי לא ייראני אדם וחי, ולא תוכל לראות את פניי, נאמר על משה רבנו. זאתי, ולכן משה רבנו היה ענב מכל אדם, שהוא מיעט את עצמו. ואנחנו מה? מה אנחנו? כן, אנחנו, כמה שלא נשתדל ונתאמץ להשיג את המהות האלוקית, לא נצליח. אגב, הרב כותב מאמר אחר שאנשים נופלים בפח הזה. והם מנסים כל מן למצוא את המהות האלוקית בצורה כזאת או בצורה אחרת, והם ממש נכנסים לתסבוכת נפשית ומחשבתית, ולפעמים גם נפשית עד כדי כך. כי הם הולכים לחפש את האלוקים, מקום שלעולם הם לא ימצאו אותו. כי אנחנו לא יכולים לתפוס אותו שם. כי זה דבר אבסולוטי, דבר מוחלט. זאת היא תכלית ההתעלות של הצורך האנושי אל דעת האלוקים, ענווה. לדעת שאני לא יודע. או, זה דבר גדול. ענווה היא מידה גדולה. אתה אז יכול להיות כלי מקבל. אם אתה לא ענב, אתה לא יכול להיות כלי מקבל. שידע את חלק הידיעה, מה אתה כן יודע, מה אנחנו כן יודעים מאלוקים, את הרצון של אלוקים, גם באיזה מידה מוגבלת. מה הרצון האלוקים, מי יודע? איזה רצון יש לו? איזה רצון יש לה? איזה?
טוב,
יפה מאוד. אין טוב אלא תורה. כי לקח טוב נתתי לכן, תורתי אל תעזוב, אתה צודק. הרצון האלוקי הוא הרצון הטוב, שהוא רוצה להיטיב לבריאותיו. והוא מתגלה בבריאה, מתגלה בעולם, מתגלה בתורה, מתגלה בכל דבר הוא מתגלה. זה כן ניתן להשיג. ותשאל את עצמך, איך אני יודע מה אלוקים רוצה? תשאל את עצמך, מה הוא רוצה? מה אלוקים רוצה? הוא רוצה טוב. ואז תשאל את עצמך, מה הוא הטוב שהוא רוצה? מה הוא הטוב שהוא רוצה? שאני אעשה את רצונו. ברצונו מתגלה בתורה, אלינו מתגלה בתורה, כבני אדם, נאמר. ששם, תוכנית, פרוגרמה, חיים, שלמה, כל היום וכל החיים, מה לעשות, איך לעשות, לאן לרצות, לאן לשאוף, מה לעשות, וכו'. זה כן ידיעה. אבל המהות האלוקית לא. שידע את חלק הידיעה ואת אי אפשרותה במלואה. לדעת מה אי אפשר ומה חייבים לדעת, לא רק שאי אפשר, חייבים לדעת מה רצון השם. שעל ידי כן תהיה תמיד ההתעלות שבה. תמיד אתה אומר, כמה שאני לא ידע, אני בעצם תמיד יש לי עוד מה ללמוד ומה לדעת. כן, שייך לדברים האינסופיים. על ידי החלקים המתגלים בהכשרת האדם, הכוח הדוחף את התרבות היותר נשגבה. כן? על ידי דווקא שהאדם בעצמו הוא מתעלה, מתקן את עצמו, לתקן עולם במלכות שדי. כאמור, זה באופן מבוא למה שאנחנו הולכים ללמוד. עכשיו הוא מתייחס לשתי הדתות, האסלאם והנצרות, ומה החיסרון שבהם בשתי הדתות האלה. נתחיל מהנצרות. הנצרות חשבה שהיא יודעת את האלוקים. במה היא יודעת את האלוקים? היא מדדה את הבלתי נמדד באמת המוסר האנושי. היא מקישה מאדם לאלוקים. איך אומר שם אותו מנהיג של הנוצרים ברומא? חמלה, חמלה, אהבה. אוי, מותק, אהבה, אהבה. מקישים מאדם לאלוקים. חמלה, אנחנו כבר טעמנו את החמלה הזאת, את האהבה הזאת. 2000 שנה אנחנו כבר סובלים מהחמלה והאהבה הזאת. כן. חמלה. כן. היא מדדה את הבלתי נמדד, את האהבה האלוקית, ואת החמלה האלוקית, על פי החמלה והאהבה האנושית. כן. הקישה מאדם לאלוקים חזי שלו. על פי אותה המידה שהייתה יכולה להסתער בימי התגלותה. ומן הדמיון שיש לה ידיעה, שהיא חושבת, יודעת בדיוק מה זה, כן? העניין האלוקי, כאילו זה נתגלה באהבה, נאמר, דת האהבה קוראים לעצמם. במה שאין לה ולכל נוצר כל מושג, והיא חשבה שכן יש לה מושג. והרגשה במה שאי אפשר להרגיש, התקרבה בטבעה לאליליות. הנצרות התקרבה לאליליות. במילים אחרות אמרה, אהבה זה האלוהים. אני לא מדבר על עבודה זרה שם, על הבן אדם. זהו. וזה כבר לוקחים איזשהו כוח כזה, אומרים, זהו. הכוח הזה שאתה רואה, זה העניין האלוקי. ונסתפחה במושגים אליליים כל כך, עד שלא תוכל להינקות מהם, כי אם על ידי שיוורון גמור בעצמותה. הרב הוא לא נביא, אבל הרב אומר מה שהחכמים אומרים, וגם הוא ברוח קודשו אומר, סופה של הנצרות להישבר, סופה של הנצרות שהנוצרים בעצמם, הם יכירו בעובדה שיש שם אלמנטים של עבודה זרה, והם יבטלו אותה, אם זה אותו האיש, או אם זה כל אותם התפיסה הנוצרית, כמו שאמרנו כרגע, שכאילו כל האלוקות זה האהבה, הם יבטלו את הדבר, ויבינו שהאהבה האלוקית זה לא כאהבה אנושית חס ושלום. זה לאלה או לאלה או לאלה או לאלה, ואנחנו לא יכולים לדמיין לעצמנו. כשאנחנו הבוחר בעמו ישראל באהבה, למה הכוונה? לאלה או לאלה, זה לא דבר אנושי. שיגרום ביטול צורתה של הנצרות, תתבטל הנצרות, והשבת חלקיה הטובים, למקור שמשם לקחו דיין, הם הרי גנבו מהיהדות, לקחו מהיהדות כל מה שהם גנבו. אז החלק הטוב ביהדות שחלחל לעולם הנוצרי, יחזור בחזרה למקור. שהוא אוצר התורה ואור ישראל. אז זה לגבי הנצרות. הנצרות, אם כן, דיברה יותר על ההתגלות, כן, של העניין של אהבה וחמלה. לעומת זה אומר, האסלאם, אם הנצרות היא ממש עבודה זרה, בגלל שהם לוקחים בן אדם והם סוגדים לו ומנשקים אותו ואומרים, זה האלוהים ובין האלוהים והכל ביחד, כן. לעומת זה, האסלאם הוא יותר אבסטרקטי, יותר רוחני. הוא לא לוקח איזה בן אדם ואומר, זה האלוהים. מה שהנצרות ביחס אל החסד והמוסר שראה בזה את האלוהות, הנצרות, שהיא חשבה שהיא מבינה בהם את האלוהות ומרגישתה. כן היא המוסלמניות, האסלאם, ביחס אל החוכמה והגבורה. אני לא מתמצא במיוחדות באסלאם, אחד הרב אומר שהיום האסלאם מבחינה תרבותית הוא בשפל המדרגה. אבל צריך לדעת שהאסלאם בתקופות שלפני 500 שנה אולי, קצת יותר מזה, הם היו נושאי דגל התרבות האנושית. הם בתקופה של הרמב״ם, בתקופה של רבי יהודה הלוי וכל זה. האסלאם, הפילוסופיה המוסלמית, התרבות המוסלמית הייתה, כן, הייתה, זה כמו היום באירופה מתיימרת להיות היבשת התרבותית, ככה האסלאם הזו היה מחזיק את דגל התרבות במין האנושי. אז הוא אומר, הם העלו את הנושא של החוכמה והגבורה. החוכמה והגבורה הם שני הדברים האלוקיים, נאמר. שזה מופיע העניין האלוקי בחוכמה ובגבורה. שהיא החושבת, המוסלמיות, כן? שהכירה בהם את העצמיות של האלוקות. החוכמה והגבורה זה האלוקות. ועל זה בנתה את יסודה. אמנם חוכמה וגבורה מחזיקות את המעמד בלב בצורה יותר אמיצה מחסד ואהבה שמאפיינים את הנצרות שאומרים זה האלוקות. זה יותר רוחני, נאמר, חוכמה וגבורה. המרקחים אותה ומביאים לנטות פנים לכל צד. על כן תוכל המוסלמניות להחזיק יותר מעמד בריחוק מהאליליות. ואכן, יש דעות שהאסלאם זה לא אליליות, אבל הנצרות זה כן אליליות. כי הנצרות יותר על הרגש, והרגש זה דבר יותר מוחשי. כן? והחוכמה והגבורה זה יותר דבר של השכל. תחזיק יותר מעמד. ולא תישא פנים להרגשת הלב, שעל ידי שיתוף של ציורים וסמלים ודעות חלושות, תוכל למצוא את הדרך ארוך שהיא חפצה. אבל גם לגבי האסלאם, בכל זאת, לא תוכל להחזיק מעמד קבוע, ואין בינה ובין האליליות חיץ הגיוני. כי האלוקות המובנת והניכרת על פי מידה נבראת, כחוכמה וגבורה, בכל זאת זה אליליות. להגיד שהחוכמה והגבורה זה האלוקים, לקחת דבר פרטי, נקודה פרטית, והפכת אותו לאלוקים. זה כבר אליליות. למרות שזה דבר יותר אבסטרקטי, אבל בכל זאת זה אליליות. וכל מיני מעלות כאלה, ממה שהפה והלב של האדם המוגבל יכול לדבר ולחשוב, היא בעצמה תכונה של אליליות, מפני שקרותה והיעדר מציאותה. לעולם תנוצח מן הכפירה השוללת. הכפירה השוללת, דווקא אותו מי שבא ואומר, אני לא יודע את אלוקים. אז זה כפירה שהיא שוללת, היא אומרת, היא לא יודעת. היא יותר חזקה, הוא אומר, יותר קרוב לאמת. מי שאומר, אני לא יודע את אלוקים, יותר קרוב לאמת, כי באמת לית מחשבה תפיסה בכלל. מאשר לבוא ולהגדיר, שזה האהבה זה האלוקות, או הגבורה זה האלוקות, או החוכמה זה האלוקות, שזה כבר לקחת ולהגדיר את הדברים. אז לכן היא יותר עוצמתית. לעולם תנוצח מן הכפירה השוללת שצדקה ממנה, מאותה גישה של הנצרות והאסלאם. כשנעריך את שתיהן אל מושג האמיתי של האלוקות, כעדר והשלילה הם סוף כל סוף, סובייקטיביים לאדם, ובזה הם אמת, שכל מה שאדם משיג, משער או משכיל, לא משנה, באופן חיובי, הכל הוא שלול ואפוס מאמיתת האלוקות. לכן כשאנחנו אומרים, שמע ישראל, השם כן הוא השם אחד, אומרים חז"ל, מה הכוונה? הכוונה היא, אחד, זה לא להגדיר אותו, והכוונה היא לשלול ממנו. מה שוללים כשאתה אומר את האחד, החכמים מסבירים. האחד, הכוונה היא, אנחנו שוללים ממנו את המוגבלות. הוא אחד מבחינה הזאת שבכל מקום, בכל זמן, הוא לא מוגבל. לא בזמן ולא במקום. אז בזהו אחד. או שוללים ממנו את המורכבות, או שוללים ממנו את השינוי. כן, זה העניין. אז ברגע שאתה שולל מהאלוקות, ואתה אומר שהוא לא, לא מוגבל בזמן ומקום, והוא פשוט, והוא לא משתנה וכל זה, זה יותר קרוב לאמת, מה שאתה מגדיר אותו, זאת אומרת, האהבה זה האלוקות, או החוכמה זה האלוקות, או כמו שאומר, הגבורה זה האלוקות וכו'. אז לכן, הם יותר קרובים לאמת, העובדה שאדם שולל מהאלוקות את המוגבלות הזאת או האחרת. לכן הם יותר קרובים. כן? כי ההדר והשלילה הם סוף כל סוף סובייקטיביים לאדם. ובזה הם אמת, שכל מה שאדם משיג, משער ומשכיל, באופן חיובי, הכל הוא שלול ואפוס מאמיתת האלוקות. מפני שההגבלה והאפסיות אינן הדברים היותר מסמנים את כל המושגים האנושיים. אנחנו מוגבלים בזמן ובמקום וכו'. ממה שתהיה מוצצת בהן ההתעצמות של ההוויה והישות שהן במציאות הנבראים רק מפני הופעה אלוקית, הופעת האלוקות עליה ולא מצד עצמה. על כן, יסוד דעת אלוקים העומדת לעד, איזה אלוקים? האלוקות המתעלה מעל הכל, לאלה ולאלה, כן? היא האלוקות המתעלה על כל התבונה והרגשה, והחתומה בתוך התבונה והרגשה בחותם של הענבה, שאני יודע שאני לא יודע, כן? כמו משה רבינו, של אי אפשרויות ההשגה, דווקא מצד זה, היא גדולה בפעולתה על החיים, והיא מיישרת אותם, מעלה אותם תמיד עד עד, וכל החיים כולם, כל התנועות החופשיות שבעולם הרוחני והחומרי, בעולם הפרטי והכללי, מוצאים דווקא בה את תפקידם. אמנם, כדי להיות אומה שלמה, יכולה להתפרנס במזון רוחני דק ונאצל כזה, בפנימיות נשמתה צריך לזה הכשר גדול מאוד, הכשר גזעי, והכשר מוסרי, והכשר היסטורי, כל אלה נשלמו רק בכנסת ישראל. אך עמי אמה, בנים לא ישקרו, ויהי להם למושיע. יש כאן שאלה מאוד מעניינת, זה מעניין אתכם מה שהוא שואל? שואל רחמים. לרב היקר, מדוע האלוקים שלנו כל כך שונה אצל כל אחד מאיתנו? אחד אינו מקבל כשרות של השני, חסידות, מתנגדים. איך העולם יכיר את השם אצל עם ישראל, אם עם ישראל אינם מאוחדים בידיעתו? נו, הוא צדק או לא צדק?
צדק.
מי אמר שהוא צדק? נכון, יש בזה משהו. הרי מה זה קידוש השם, מה זה חילול השם? היחד. שאנחנו ביחד, באמונתנו, בהליכותינו. זה מה שהבנים של יעקב אומרים לו, שמה ישראל? המדרש אומר, שהוא ראה הם רבים ביניהם, הרי מריבות בין האחים. הוא אומר, וואלה, וואלה, מה קרה כאן? כל אחד מהשבטים יש לו אמונה אחרת. כן, המדרש אומר ככה. יעקב אבינו, הוא היה מחרד לגורל ילדיו. מה הם אומרים לו? שמע ישראל אבינו, השם אלוקינו, השם אחד. כן, אז ברוך שם כבוד מלכותו. אנחנו נראה את זה בלחש. זה המדרש ככה. הוא צודק. כשאנחנו על פנינו נראים כל אחד עם דעות כאלה והשקפות כאלה ורבים אחד עם השם, זה חילול השם גדול. אבל אנחנו צריכים לדעת שמעבר לחיצוניות יש הפנימיות. ההכרה במלכות השם, בייחוד השם, דברים האלה, זה מוטבע בנשמה שלה. גם כשאתה לא אומר את זה ואתה לא חושב את זה ואתה לא עוגד את זה, לא משנה. זה טבוע בנשמה שלה. אנחנו עם המייחדים, אנחנו עם אחד, גוי אחד בארץ. כן. נכון שיש תקופות שאנחנו במצב של פיזור ופירוד. אבל זה שאנחנו בפיזור ופירוד זה לא אומר שאנחנו לא אחד. ואחד הזה ילך ויתגלה, זה הקידוש השם הגדול שיהיה לעתיד לבוא, כשכל בעולם יגידו, השם אלוקי ישראל, לא אלוקי המתנגדים, ולא החסידים, ולא הקוקניקים, יגידו, השם אלוקי כל ישראל, לדורותיו, מלך ומלכותו, בכל משלה. חכה עוד כמה ימים, זה יסתדר.